בפרחים אנויה, עם הרצילים יבשות לארבע, בחמה ולבנה היא אדויה, ופנינים של כל חסד ומעטה, וליבי הרחנה ונחה אדישנה, כגם שלת נעתיה, וליבי הרחנה ולך אגישנה, כגם שלת נעתיה. אומיתנו בך לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו תוהה.
ידעמו קורו רצנן נדלה כאן לרגעת.
ישים מבטחים בבוד המדם ובסנדה, תביאי נזכותם של טובי מעשי, לכלי להרע למען כל הבריאה. בואי הרתי ישים מבטחים בבוד המדם ובסנדה, תביאי נזכותם של טובי מעשי, לכלי להרע למען כל הבריאה. בואי הרתי ישים מבטחים בבוד עבדם ובסנגה, תביאי נזכותם של טובי מעשי, לכלי להרע למען כל הבריאה.
אתם בטח יודעים שאנחנו היינו במסע ומתן עם מועצת הערבה התיכונה לקבל שטח שבו נוכל להקים את המרכז הרוחני שלנו ומרכז הריטריטים שלנו, ואתמול הייתה שם ישיבה והם אישרו את השטח. אז זאת שמחה מאוד גדולה, כי זה צעד ראשון שהיישובים שם רוצים אותנו שם, מעוניינים בנוכחות שלנו שם. הרבה אנשים עזרו כדי לאפשר את הקשר הזה איתם, וזה נותן לנו צ'אנס אכן לממש את המטרות הנשגבות שאנחנו מדברים עליהן כאן. הם נתנו את זה עם תנאים שמתלווים, זה לא בא בלי תנאים, ופחות או יותר אנחנו צריכים לראות שאנחנו רציניים. זה בעצם כל מה שהם רוצים לראות, יש לנו יכולת, ושאנחנו מתכוונים, ושאנחנו פעילים, ושאנחנו מזיזים דברים, ושאנחנו אכן מקימים מרכז. אז עכשיו הם מחזירים את הכדור אלינו כמובן, ואנחנו צריכים לשנס מותניים. ואנחנו נאפשר לכם לשנס מותניים כבר היום, כי שאלו אותם מתי אנחנו יכולים להתחיל, אמרו מחר בבוקר. והם אמרו את זה אתמול. בכל אופן, תהיה נסיעה לערבה ביום שלישי כדי לקדש את השטח החדש שקיבלנו ושאנחנו כל כך שמחים. בואו בהמוניכם, זה יהיה טקס שעוד לא ראיתם. וחוץ מזה, אנחנו מאוד מקווים שהשטח הזה ישרת את כולכם והרבה הרבה יותר. ברבות הימים אנחנו מקווים שהוא יהיה מקור אור לכל האזור, מקום של שלום לכל האזור, זה הכוונה. זה יהיה מרכז שלו. נעבור לשיעור שלנו היום. השיעור שלנו היום זה שיעור מספר 7 של קורס 18. וכמו שאתם יודעים, ב-15 הקורסים הראשונים של ACI, בעצם עברנו על כל החומר שלומד גשה במנזר, עברנו על העקרונות, אולי לא עשינו את הפולמוסים ולא למדנו בעל פה כתבים, עוד לא, אבל זה מאוד טוב לשנן כתבים קדושים, מאוד מאוד טוב. עקרונית קיבלתם את כל החומר הזה, יש לכם ידע עצום אם עשיתם את כל מה שיש בקורסים, ואם עוד לא אני מקווה שתעשו, כי זה ידע יקר ונדיר ומשחרר. אין שום ספר רגיל שיכול בכלל להשתוות לידע הזה. אני חושבת שאני לא נגעתי בספר רגיל כבר 20 שנה. כי אין לי זמן לספרים רגילים. כי השיער בוער. אני לפעמים הולכת לראות סרטי איירון מן. אבל זה בגלל שהלמה שלי מושך אותי לשם. בטמן ראינו ואיירון מן ראינו. וקראתי קיד ראינו, נכון. כאלה. וזה כיף. וכשמגיעים לשלב מסוים, הם לא כמו שהם נראים. אבל לזה גם נגיע. הקורס הזה מכסה את הקורס של הלוג'ונג, שהיה קורס מספר 14 בסדרה שלנו. אם אתם זוכרים, 12 היה הקורס על הפרק של החוכמה בספרו של מאסטר שנטי דבה. פרק רציני מאוד, עם תוכן מאוד עמוק. מי שניסה לעשות שיעורים, בטח לקח לכם 5 שעות לפחות לכל שיעורי בית, כי זה מה שזה צריך לקחת. וקורס 13 היה קורס של הלוגיקה, גם כן לא עניין קטן. וקורס 15, אתם כבר יודעים, הוא קורס עמוק על ריקות. קורס 14 שונה לגמרי. יש בו כמה דברים ששונים. הדבר האחד זה שהוא לא ייחודי למסורת הגלוקפה. הכתבים בקורס הזה הם מהמאה ה-11-12, ובימים ההם בכלל לא היה זרם גלוקפה. אז הכתבים האלה משותפים לכל הזרמים בבודיזם הטיבטי. זה דבר אחד. דבר שני, הכתבים האלה קדומים, זה מימי ראשית הבודיזם בטיבט, כשעוד לא התפתחה המסורת המפוארת של המנזרים שהתפתחה יותר מאוחר ושממנה באים הקורסים האחרים שלנו, ובימי ראשית הבודיזם בטיבט, העם הטיבטי היה אנלפבטי ברובו, ובכל זאת הייתה להם קרמה מדהימה לקבל דרמה, באו למורים גדולים מהודו והעבירו את הדרמה לשם, ואחר כך קמו מורים גדולים טיבטים. לורד אטישה זה היה בתחילת המאה ה-11, סוף המאה ה-11, המאה ה-12, כבר היו מורים טיבטים גדולים שלימדו, והדגש שלהם היה על תרגול. אז אם קורס 12 הוא קורס למשכילים, והביאורים המתוחכמים דורשים הבנה טובה ויכולת למידה טובה, ככה גם קורס 13 בוודאי, קורס 15 בוודאי. הלא ג'ונגים היו לפשוטי העם. אז הדגש לא היה על למידה, הדגש היה על תרגול. והטקסטים הם מאוד קצרים, הם מאוד לקונים, והם נועדו להיות כזאת תזכורת, מתווה של תרגול, ראשי פרקים של תרגול. לפעמים קשה להבין מה כתוב כי זו שפה עתיקה, ולפעמים הלמה ניסה להביע רעיון שלם במשפט קצר, אז הוא מוצפן קצת, צריך לבאר אותו. אבל כשקוראים, אין הרבה לקרוא שם. הם קצרים, הם לפעמים דף אחד, לפעמים שניים, שלושה. בדרך כלל, היה לנו גם אחד ארוך בסוף, לגלגל הלהבים. בדרך כלל הם קצרים, והם קלים לקריאה, ומאוד קשים לתרגול, אם ניסיתם לתרגל אותם. הם מאוד מאתגרים והם מדהימים. כי המטרה שלהם הייתה לתת תרגול לאנשים שמפתח אצלם בודיצ'יטה. ולפתח בודיצ'יטה, כמו שאתם כבר יודעים, זה לא עניין קטן, אנחנו צריכים להתגבר על הנטייה המולדת והמושרשת והמאוד חזקה שיש בנו להוקיר את עצמנו ולדאוג לעצמנו. אז התרגול, אתם רואים משפט שקל לקרוא אותו, אבל לבצע אותו ולתרגל אותו ביום יום, לא עניין קטן. אז אנחנו נתנו סדרה של כמה לוג'ונגים קצרים. אבל זה היה המון חומר בעצם. קורס 14 אנחנו בעצם פיצלנו אותו ל-5 סדנאות של לוג'ונג, ולא מיצינו את החומר של הלוג'ונג, רחוק מזה. הלוג'ונג הוא גם משיק ללימוד הסודי, ויש בו חלקים שהם גם סודיים. והיום אנחנו נדבר רק על חלק. תלמדו את הסדנאות האלה, הן מדהימות. אלה תרגולים נפלאים נפלאים. אז ההמלצה היא לקחת את הלוג'ונגים שלמדנו. תעברו עליהם, תלמדו אותם, ואז תבחרו אחד ותעשו ממנו תרגול יומי. החיים שלכם השתנו. מה פירוש לוג'ונג? אז אמרו לוג'ונג. לא פירושו מיינד, תודעה. ג'ונג פירושו לטהר או לתרגל או לאמן כל המובנים האלה. אז כשלוקחים את הצירוף לא ג'ונג, התרגום כפשוטו יהיה אימון התודעה, או תרגול התודעה. אנחנו תרגמנו התמרת התודעה. זה התרגום המילולי. אבל המשמעות היא יותר עמוקה. הלוג'ונג הראשון שלמדנו, שמונה לאימון תודעה, כתב אותו דורג'י סנגה. סנגה פירושו ארי, או אריה, ודורג'י יעלום. ארי היה יעלום, זה היה שמו. קראו לו גם לנגרי טנגפה, על שם המקום שממנו הוא בא, אז היו לו שני שמות. הלוג'ונג הוא שמונה פסוקים, זה הכל. בעמוד אחד אפשר להכניס כל הלימוד המעמיק הזה, שזה טיפוסי ללוג'ונגים. זה גם הלוג'ונג אולי המפורסם ביותר, השמונה לאימון תודעה. ואנחנו למדנו באור ללוג'ונג הזה, של אדם בשם צ'אנקר רימפוצ'ה הראשון, אמרו צ'אנקר רימפוצ'ה. שמו המלא היה נאוואנג לוסנג צ'ונדן, אבל הוא ידוע כצ'אנקר רימפוצ'ה הראשון. צ'אנקר זה מהמילה סין בטיבטית. והוא נקרא ככה מכיוון שהוא היה חונך לקיסר הסיני. הוא היה למה של הקיסר הסיני בתקופה שבה היה שלום בין סין וטיבט. הוא חי בשנים 1642 ועד 1714. ואחר כך הגלגולים שלו גם כן שימשו כמורים לקיסרי סין עד שהיחסים הורעו. ואז יום אחד נולד מי שנקרא היום פבונקה רימפוצ'ה, במאה ה-20, והוא הותר וזוהה כגלגול של צ'אנקר רימפוצ'ה. אבל בתקופה ההיא כבר היו יחסים מתוחים בין טיבט וסין, אז לא רצו לתת לו את השם צ'אנקר רימפוצ'ה, כי חששו שזה יזיק לו. אז קראו לו פבונקה רימפוצ'ה, אבל זה היה סתם בחירה אקראית. על שם צוק, שעליו היה בנוי המנזר שבו הוא שהה. אז קראו לו פבונקה רימפוצ'ה. למה כל הסיפור? מכיוון שצ'אנקר רימפוצ'ה הראשון, שאת הביאור שלו למדנו כשלמדנו את הלוג'ונג הזה, הוא נתן כותרת לביאור שלו. והכותרת שהוא נתן לביאור שלו, הוא פחות או יותר אומר, פה רשום הלוג'ונג בשמונה פסוקים, זה תרגום חופשי, שמהווה עצות לפיתוח התודעה של הערה. או לפיתוח הלב הטוב. זה מה שהוא אומר. לפיתוח תודעת הערה, או לפיתוח הלב הטוב. וזה אולי היחס שראוי שניתן ללוג'ונגים. הלוג'ונגים באים לפתח את הבודיצ'יטה, לפתח את הלב הטוב. זה המטרה שלהם. אדם שמפתח בודיצ'יטה, שזוכה בבודיצ'יטה אמיתית, דרכו להערה סלולה. כמה זמן, תלוי אם הוא הולך בדרך המהירה או בדרך האיטית, אבל הוא מובטח כבר להתקדם בהתמדה בדרך להערה. בודיצ'יטה, בנוסף לפיתוח החוכמה, אלה הם שני המרכיבים העיקריים בדרך להערה. מרכיב ראשון זה הבנת חוכמה, ומרכיב שני זה בודיצ'יטה, זה התודעת ההערה שכרוכה ב... אהבה אדירה ליצורים, חמלה אדירה ליצורים, ומחויבות עצומה ליצורים. הבודיסטווה שרוכש בודיצ'יטה נותן את כל חייו ליצורים. הוא לא עושה שום דבר שלא משרת את היצורים. הוא לא יכול כבר לעשות שום דבר שלא משרת את היצורים. זה בוער בעצמותיו, זה עצם מהותו, זה תכלית חייו, זה משמעות חייו או חייה. אז הלא ג'ונגים באים לאמן אותנו להפוך את ה... חיים שלנו לדבר המשמעותי ביותר ובעל הערך הרב ביותר שבכלל יש. כי מה זה נקרא להגיע להערה? להגיע להערה זה נקרא להביא את עצמי למצב כל כך טהור וכל כך מושלם שאני יכולה לעזור ליצורים בגדול, באופן מאוד משמעותי. יש לי חמלה אדירה שאומר רצון אדיר לעזור להם, לסלק מהם כל סבל. יש לי אהבה גדולה שרוצה להביא אותם לאושר מוחלט. יש לי ידע כל, אני יודעת בדיוק מה כל יצור ויצור צריך, ואני מסוגלת גם לעשות את זה. אני מסוגלת להופיע בפני כל יצור, כפי שמתאים לו, וללמד אותם ולעזור להם. אז הערה, זה ההישג הרוחני האולטימטיבי שיש בכלל ביקום. זה היכולת המדהימה הזאת, הבלתי מוגבלת הזאת, לעזור בו זמנית לכל היצורים בעולם באופן הנשגב ביותר שיש. ולשאוף לשם, לשאוף להגיע למקום הזה, נותן את המשמעות הגבוהה ביותר לחיי. חיי מוקדשים עכשיו להביא את עצמי לשלמות הזאת, שדרך אגב גם מביאה אותי לאושר מדהים, וגם הדרך מאוד מענגת, להביא את עצמי למקום שאני יכולה אכן לעזור לכל היצורים בצורה האולטימטיבית הזאת. ואנחנו לא צריכים להסתכל רחוק אם אנחנו מחפשים דוגמאות, למרות שהן מאוד נדירות, לנו יש מזל. מורים מדהימים שמגשימים את האידאל המדהים הזה של הקדושה הזאת של הבודיסטווה. אם ניקח את גשם מייקל שבזכותו קיבלנו את הלימוד הזה, הוא חי בחדרון קטן, במנזר קטן בהאוול, בלי מיזוג אוויר. 30 שנה, יכול היה לגור במקום אחר, הוא היה בוגר בהצטיינות מפרינסטון, יכול היה לעשות מה שהוא רוצה עם חייו, זה מה שהוא רצה לעשות עם חייו. הוא גר בחדרון הזה ושרת את הלמה שלו 30 שנה. מתוך הבנה שהלמה שלו, עם הידע שלו והחוכמה שלו, יכול לעזור ליצורים בצורה משמעותית ביותר, ולעזור ללמה שיכול לעשות דבר כזה, זה הדבר המשמעותי ביותר שאדם יכול לעשות עם חייו. כי בצורה כזאת הוא מביא את הידע של הדרמה ושל החוכמה, הידע הצפון הזה, איך אדם יכול לצאת מסבל ולהביא לעצמו כל עושר, לעזור בדבר הזה, זאת עשייה קדושה, זה מה שהוא עשה. הוא עבד במשך 15 שנה במנהטן, היה נוסע כל יום מהאוול למנהטן, אני יודעת מה זה, כי אני גרה בהאוול, זה שעתיים לכל כיוון באוטובוסים, כל יום הלוך חזור שעתיים, והוא לא היה צריך את העבודה, הייתה לו קצבה צנועה שהוא ירש, שאפשרה לו לחיות בלי לעבוד כל חייו. הוא עשה את זה ואת כל הכסף הזה, כל הכסף הזה הוא נתן לשיקום המנזר בסרמי, להכיל את המנזרים שם אחרי שהם ברחו מטיבט, הם היו רעבים. אחד הסרטונים שלא הראינו לכם אתמול של הפולמוסים, היו מסרמי, מגרש הפולמוסים, הוא בנה, ועוד מבנים שם. ואז הוא בילה בין עבודה מאומצת אצל בוסים תובניים מאוד. בנוסף לזה, הוא ישב 20 שנה ותרגם אלפים אלפים של דפים מטיבטית לאנגלית כדי לעשות את הידע הזה זמין במערב לתלמידים. ונתן לנו בכך את הדברים העיקרים ביותר שאדם יכול לתת לזולת, וזה את הידע איך לצאת מסבל. מתוך המוטיבציה וההבנה שבו בזמן שהוא עושה את זה, הוא עוזר לנו להגיע להערה, והוא עוזר לעצמו להגיע להערה, כדי שהוא יוכל לעזור לנו ברמות הרבה יותר גבוהות. אז זה מופת לבודיסטווה. זה מופת לבודיסטווה. ככה פועלים בודיסטווות. הם נותנים את הכל, וזה העונג שלהם. הם לא יכולים אחרת. ואם תחשבו על זה קצת, אם תערערו בזה קצת, אין דבר עוצמתי יותר שאדם יכול לעשות עם חייו. לפעול בצורה כזאת עם האהבה המדהימה הזאת לאנשים, לכל אדם שאתם פוגשים. אז זה הרעיון של לו ג'ונג. הרעיון של לו ג'ונג זה להתמיר את התודעה שלנו, לעזור גם לנו לחיות ככה, לחיות חיים של קדושה. להיות מסוגלים לתת את עצמנו בצורה כזאת לאחרים, בכיף, בשמחה, בחדוות המאמץ, לא מתוך תחושת קורבן והפסד וקשה, בשמחה. החיים של בודיסטווה כזה הם רוויי עונג. אם אתם פגשתם פעם את גשם מייקל, אתם יכולים לראות, הוא מאושר כל הזמן. אני לא פגשתי אדם יותר מאושר ממנו. למעשה זה מה שמשך אותי אליו כל כך. ככה שאתה יוצא נזכר מכל הכיוונים. אז המטרה של הלו ג'ונג זה להביא אותנו לרמה הזאת של להיות מסוגלים לתת את עצמנו בצורה כזאת, להרחיב את עצמנו, להרחיב את עצמנו כדי שאנחנו נוכל לכלול במעגל שלנו את האחרים, כפי שהם מרחיבה את עצמה לתינוק שלה ונותנת בצורה כזאת לתינוק שלה, וכשכואב לתינוק זה אכפת לה וכואב לה בדיוק כאילו הכאיבו לה, אבל לעשות את זה לא רק עם התינוק הפרטי שלנו, אלא עם כל יצור. עם כל יצור. ואנחנו מאוד מקובעים בהרגל שלנו לדאוג לעצמנו. אנחנו כל הזמן דואגים לעצמנו. אז כדי לשנות את ההרגלים האלה, שהם כל כך מוטבעים בנו חזק ובעצם באנו איתם לעולם, ואחר כך, כמו שלמדנו, הם התפתחו במשך הזמן. דורש מוטיבציה אדירה, דורש אהבה מאוד גדולה לברואים, חמלה מאוד גדולה, ואז הרבה תרגול, כי זה לא מספיק שאני רוצה, עכשיו אני צריכה להיות מסוגלת לעשות את זה. אני צריכה להתאמן. אני צריכה להתאמן יום-יום, שעה-שעה. יום-יום, שעה-שעה, להתאמן, להתגבר על ההוקרה העצמית שלי ועל הדאגה הבלתי פוסקת לעצמי ועל האנוכיות הבלתי פוסקת שבה אני אחוזה ושגומרת אותי, בעצם הורגת אותי. זה בדיוק מה שהורג אותנו, ההרגל הרע הזה. ולהפך, כשאנחנו פורצים את הגבולות האלה ומטשטשים את הקווים האלה, אנחנו מקבלים חיים. אז זה האימון. אז ההמלצה היא, תיקחו לו ג'ון כזה, כל אחד מהם יהיה טוב, ותיקחו אותו לאימון יומי, ותתאמנו יום-יום, שעה-שעה, לחסל את ההוקרה העצמית, להתגבר על ההוקרה העצמית, בהתחלה לרסן אותה, ולבסוף לסלק אותה לגמרי, כי היא רעל נקי. כן.
במהלך אלפי השנים שחלפו, היו מספיק אנשים שזכו להערה. איך הם לא הצילו את כל האנושות? איך אנחנו עדיין נמצאים בבוץ הזה?
כן, השאלה מפורסמת וידועה, אני אענה שוב בשבילך, ואני לא יודעת אם אני אספק אותך, את תצטרכי לחשוב על התשובה קצת. זה נכון שכבר אין ספור ישויות הגיעו להערה לפניי, והיו הרבה בודיסטוות לפניי. והנה אני עדיין סובלת. זה מוכיח שמה? שהם לא יכולים לקחת ממני את הסבל. כאילו יכלו, היו מזמן לוקחים. כי יש להם חמלה מושלמת. הם הגיעו לשלמות. אז הם לא יכולים לקחת ממני את הסבל שלי, אבל הם רואים אותי סובלת, והם יכולים ללמד אותי. למה הם לא יכולים לקחת ממני את הסבל? כי מאיפה בא הסבל שלי? הסבל שלי בא בגלל שיש עליי משקפיים קרמיות שנוצרו על ידי מעשי העבר שלי, והזרעים שהמעשים האלה הותירו בתודעתי, ואלה מאלצים אותי לקחת בליל של נתונים גולמיים, צורות צבעים, צלילים וכך הלאה, ולשים עליהם תווית סבל. ואין סבל אחר. אז זאת הקרמה שלי, ואני לא יכולה לברוח ממנה כי זה אני. זאת מי שאני. אני לא יכולה לברוח ממנה. אז אני כל הזמן מסתכלת על העולם דרך הקרמה הזאת. לקחת אותה ממני זה לקחת אותי. הם לא יכולים לעשות את זה, אף אחד לא יכול לעשות את זה. אבל הם יכולים לבוא וללמד אותי, תראי, זה איך שאת מסתכלת על העולם, אין שם סבל שהוא סבל מצד עצמו. זה האירוניה שדיברנו עליה בפעם שעברה. הסבל שאני רוצה לברוח ממנו, אין לו קיום עצמי, הוא לא מצד עצמו סבל. הדבר שכל כך מייסר אותי אפילו לא ממש קיים, אבל הוא מרגיש מאוד ממשי בשבילי. ומה שהם עושים, כל היצורים הקדושים האלה, זה שהם מלמדים אותי איך אני יכולה לחסל אותו בעצמי, איך אני יכולה עכשיו לשמור על מערכת נדרים כדי שאוכל לתאר את כל הסבל הזה, להפסיק לייצר חדש ולתאר את הישן כדי שאוכל לצאת מכאן, ואז יהיו עליי משקפיים שיחריכו אותי לראות עולם קדוש. וצריך להתרגל לזה, וצריך לבשל את זה, וצריך ללמוד את זה הרבה. כי זה כל כך שונה מהחשיבה הרגילה שלנו. אנחנו שמים אותנו פה, ואת הבודות שם, ואין צריכים לבוא לפה, ולקחת ממני את הסבל שלי, זה הכל חשיבה שגויה. אז את כל זה אנחנו צריכים לבשל די הרבה. וזה יהיה לנו קשה, כי אנחנו כל הזמן, כל רגע ורגע, בתפיסה שגויה, זוכרים? כל רגע ורגע, באנו עם הזרעים לתפיסה שגויה, הם התפתחו ברגע שבאנו לעולם, ואנחנו כל הזמן מגיבים לדברים בצורה שגויה. אנחנו כל הזמן מקוללים על ידי הבורות שלנו. וזה לא עניין קטן לחסל אותה. אם זה היה קל, כולנו היינו מוארים. זה עניין גדול לחסל אותה. דורש הרבה עבודה, הרבה לימוד קודם כל, ואחר כך הרבה תרגול. צריך למצוא את המורים, צריך לצבור את החסד. עבודה גדולה, עבודה גדולה. אבל בשביל זה אנחנו כאן. ותצטרכי לבשל את זה, מה שאנחנו קוראים. הביטוי הזה בא מרימפוצ'ה, הוא השתמש במיטוי, you have to cook it. אז אנחנו נעבור בקצרה על הלוג'ונג ציגמה. אמרו לוג'ונג ציגמה. ולוג'ונג ציגמה פירושו שמונה לאימון תודעה. ציק זה מילים או פסוקים, גיה זה שמונה, ואחר כך יש בסוף מה, והמה שבסוף זה סיומת נגבית, הטיבטים מוסיפים סיומת נגבית ושמות של כתבים ושל ספרים, כי אלה כתבי חוכמה, וחוכמה היא נקבה. חוכמה היא אישה. פראז'נה פרמיטה היא אלה. זה שלמות החוכמה. אז כאמור, לוג'ן ציגמה, הלימוד ניתן על ידי דורג'ה סנגה, ארי היהלום. מה שמייחד אותו זה, כמו שאמרנו כבר, שהוא ביטוי מאוד פשוט לאנשים לאו דווקא מתוחכמים. הוא בא לדבר בשפה פשוטה שאנשים יכולים בקלות להבין אותה, ומביע דרכם חוכמה מאוד עמוקה, מאוד מאוד עמוקה. וזה עוד אחת מהסגולות של בודיסטווה. בודיסטווה רוצה לעשות הבדל בחיים של אנשים, לסלק סבל מאנשים, לעזור להם ליצור עושר לעצמם. אז כדי להיות מסוגל לעשות את זה, צריך מצד אחד ראש מבריק, מיין מבריק, שמבין חוכמה, מבין מאיפה בא סבל, מבין מה הבן אדם צריך, איך אני יכולה לעזור לו. צריך לב מאוד חומל כדי שאני בכלל ארצה לעזור לו, כי לא מספיק שאני יודעת מה הוא צריך לעשות, אני גם צריכה להיות מוכנה לצאת מגדרי כדי לעזור להם. וצריך יכולת לעזור להם, צריך יכולת להעביר את זה לאנשים שאני פוגשת בשפתם, בשפה שהם מבינים, בשפה שהם יכולים להתחבר אליה, בשפה שהם יכולים להתרגל. כי אתם רואים כתבים, כתובים להרבה מילים אקדמיות, ואתם קוראים משפט ואומרים, מה כתוב פה? ככה באנגלית, ככה בעברית. אולי זה מדויק, אבל זה לא משהו שאני יכולה לעבוד איתו. זה אחד המוטיבים בקורסים האלה של ACI. מצד אחד הם אותנטיים, הם מסתמכים ישירות על הכתבים המקוריים. מצד שני, התרגום צריך להיות לא רק במילים שאנשים מבינים, אלא גם בצורה שאנשים יכולים להתחבר בליבם אל התרגום הזה. אז אני חושבת שאם אתם מלמדים, ואני מקווה שגם תתרגמו בעתיד, זה עניין גדול, אני מקווה שתאמצו את הקו הזה של הבודיסטווה שרוצה שהדברים שלו יהיו בעלי ערך לאנשים, שהם לא ישבו בספרייה באיזו אוניברסיטה ותו לא. אנשים צריכים להשתמש בהם כדי להגיע להערה. אז מצד אחד הפסוקים האלה הם מאוד פשוטים וכתובים בצורה פשוטה, ומצד שני, כשמתחילים לקרוא אותם, רואים משמעויות מאוד עמוקות שמסתתרות שמה, ומסרים מאוד עמוקים ובכלל לא פשוטים שמביעים. נתחיל בפסוק הראשון. מי ייתן והשכיל זולתי להוקיר, יותר מפנינה ממלאת משאלה, ובכך אשמרם יקרים לליבי, בדרכי להשיג מטרתי הנעלה. אז זה הפסוק הראשון, ישר נוגדן לאנוכיות שלה, נכון? מי ייתן והשכיל זולתי להוקיר יותר מפנינה ממלאת משאלה. זולתי, כל אדם שאני פוגשת, כל אדם אחר שאני פוגשת, התפילה פה, הבקשה פה, הלוואי שאוכל לראות אותם יקרים יותר מפנינה ממלאת משאלה. הביטוי מופיע גם בטיבטית, שם זה אבן חן ממלאת משאלה. פה לקחתי קצת חופש למתרגן. מה זה אבן חן שממלאת משאלה? לפי המיתוס שהיה באותם ימים בטיבט, יש אבנים כאלה שאם מוצאים אותם, אם משרים אותם בתמיסות מיוחדות ומשפשפים אותם בצורות מסוימות וכך הלאה, הם יהפכו למין אבני קסם כאלה והם יוכלו למלא את כל משאלתנו. והרעיון הוא לראות כל אדם שאני פוגשת כמין פנינה ממלאת משאלה כזאת. זה לא איך שאנחנו חיים בחיי היומיום שלנו, אנחנו לא מתייחסים ככה לזולת בחיי היומיום שלנו. מה הרעיון? למה הם יותר מפנינה ממלאת משאלה? עוד יותר מזה, למה? מכמה סיבות. האחת, כבר מאסטר שנטידבה נתן לנו, שהוא חי עוד לפני המחברים האלה, נכון? הוא חי במאה השמינית בהודו. הוא אמר ששדה הברואים זה הזירה שבה אנחנו מפתחים את הסגולות הנעלות שלנו. אתם זוכרים? הוא אומר, כל היצורים שאני פוגשת הם הזירה שבה אני מגיעה להערה. אני צריכה את החיכוך עם הברואים, אני צריכה את המפגש עם הברואים, כדי לפתח את הסגולות הנעלות שיובילו אותי לבודה. אני צריכה למשל לפתח נתינה. אני חייבת להביא את הנתינה לשלמות, בשביל זה אני צריכה שיהיה לי למי לתת. אני צריכה אנשים עניים למשל, שזקוקים לי. אני צריכה לפגוש אנשים שהם במחסור, ושהם באים אליי, ונותנים לי הזדמנות לפתח את הנתינה שלי, למשל. אני צריכה אנשים מרגיזים שיבואו לחיים שלי ושיתנו לי הזדמנות לפתח את האורך רוח. מוסר מתפתח יחסית לאנשים אחרים. אז האנשים אחרים, אני צריכה אותם. אני לא יכולה בלעדיהם להגיע להארה. אני לא יכולה בלעדיהם להגיע לשלמות. אז הם יקרים מפז, כי אילו הייתי שם לבד בוואקום עם האנוכיות שלי, תמיד הייתי סובלת. אז זה מצד אחד. מצד שני הוא אומר, לא רק שהם פנינה ממלאת משלה, הם יותר מפנינה ממלאת משלה. הם עוד יותר מזה. למה עוד יותר מזה? יש פה כמה דרכים לבאר, אנחנו ניתן אחת מהם. אז אומר לנו צ'נקר רימפוצ'י, מה זה המשאלה? המשאלה שלי זה אושר, נכון? אני רוצה להגיע לאושר. הם אומרים, הברואים האלה יעזרו לי להגיע לאושר, כי אני אפתח את הסגולות הנעלות שלי בזכותם, בעזרתם, כנגדם, ואני אוכל להיות מאושרת. אבל מה זה האושר הזה שאני מפללת לו, שאני רוצה להגיע אליו? אז אנחנו אומרים שאפילו בדמיון הפרוע ביותר שלי, אני לא יכולה לדמיין מה זה האושר של הבודה. אין לנו מושג מה זה האושר של הבודה, כי אפילו לא התחלנו להתקרב לשם. אנחנו בכלל כמו נמלים קטנות לעומת הבודות. אנחנו לא יודעים מה זה אושר של בודה, אין לנו מושג. אז אנחנו אפילו לא יודעים מה לבקש. אז אנחנו רוצים להגיע לאושר, אנחנו אפילו לא יודעים על מה לחלום. אז הם יותר מפנינה ממלאת משאלה, למה? כי אם אני אשכלל את כל המידות הטובות, את כל הפרמיטות השלמויות של הבודיסטטווה כנגדם, אני אוכל להגיע לאושר הנשגב של הבודה, שאותו אני אפילו לא מסוגלת כרגע לדמיין כמשאלת לב. אז יותר מפנינה ממלאת משאלה. וכך השמרים יקרים ללבי להציג וכך הלאה. אז אנחנו צריכים את האנשים האלה. הם הזירה שבה אני מגיעה להארה. הם האמצעי שדרכו אני מפתחת את האהבה שלי, את החמלה שלי. שדרכו אני מסוגלת לרסן את ההוקרה העצמית שלי ובסופו של דבר להפסיק אותה. אני צריכה אותם כדי לשמש לי כרסן להוקרה העצמית שלי, נכון? כי אחרת אני כל זה מתעסק עם עצמי. אני צריכה עכשיו לדאוג למישהו אחר. אני צריכה מישהו אחר על ידי כדי שאוכל לשים אותם לפניי. זה הפסוק הראשון. השני אומר, אמרו איתי, אם מי שיהיה ובכל שימצא, מי ייתן ואוכל מקרב ליבי לראות עצמי כפחותה ואותה כנעלה. אני חושבת שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו מדי פעם פסוק כזה. זה בלשון נקבה. זה יאזן קצת היסטוריה ארוכה. איציק הוא מורה נפלא ליוגה, שבזמנו הייתי בשיעור יוגה אצלו. איציק עשה לו הרגל, שיעור יוגה, כל ההנחיות בלשון נקבה. אז מה כתוב כאן? זה עוד אחד הפסוקים, זה רק השני, והוא כבר מקפיץ לגמרי, נכון? עם כל אחד שאני נמצאת, אני אשים אותו מעליי, ואני אשים את עצמי פחות. אז זה נשמע כמו סכנה גדולה, נכון? עכשיו כולם ינצלו אותי. ואני ארגיש חסרת ביטחון, ומה, אני אהיה סמרטוט של כולם? כולם ידרכו עליי? האם זה מה שאלות ג'ון מתכוון לפתח בנו? אז כמובן שלא. אז אין הכוונה לפתח הערכה עצמית נמוכה ולהפוך לסמרטוט של אחרים. כן הכוונה לכוון אותנו למקום יותר קדוש מהמקום שבו אנחנו חיים בחיים הרגילים שלנו, אם אנחנו אכן חיים חיים רגילים. כי אם נכון שכל העולם הוא שיקוף מתוך הקרמה שלנו, הוא השלכה מתוך הקרמה שלנו, מתוך מעשי העבר שלנו, מתוך האופן שבו התייחסנו לאחרים, לטוב או לרע, אז אם יום אחד אני מתחילה לשמור על נדרים היטב, ולשמור על היומן היטב, ולעלות בסולם הנדרים, ולהתחיל להקפיד על מה שאני עושה ואומרת וחושבת, יבוא יום שהקרמה שלי תהיה תאורה יותר. יבוא יום שבו העולם שלי יתחיל להיטהר. האנשים שמופיעים בעולם שלי יתחילו להיות יותר ויותר מדהימים. הפסוק הזה בא לכוון אותנו לשם. הפסוק הזה עוזר לנו להיות כבר שם. זה תרגול מדהים. כי זה תרגול שאומר, כבר עכשיו, אולי את עוד לא מסוגלת לראות אותם ככה, כי את עוד לא מספיק תאורה, תמיד היא פנים. תמיד היא פנים שהם כבר מוארים, ורק את עוד נשארת אחת לא מוארת. והם כולם שמה, באים ומתנהגים כפי שמתנהגים איתך, כדי לעזור לך להתפתח ולהגיע להארה. ואתם לא יכולים להוכיח שלא. אתם לא יכולים לדעת, שהמשפט המוזר הזה שאמרתי עכשיו הוא לא נכון. הם נראים לכם אולי רגילים, אבל אתם לא יכולים להוכיח שהם רגילים. אתם לא יכולים להוכיח שהם לא בודות. אלא מה? המחשבה שהם כבר בודות והם באו לאמן אותי, גם אותה אני לא יכולה להוכיח. זה אני לא יכולה להוכיח וזה אני לא יכולה להוכיח. אבל זה מביא אותי להערה וזה לא. זה מביא לי אושר וזה לא. אז אם אני צריכה לבחור בין שני דברים ששניהם, אתם לא יכולים להוכיח אותם. בינתיים. אז למה שאני לא אבחר גישה שמביאה אותי להערה? שמביאה אותי לאושר. אז אם אני אומרת, וואו, הם אומרים מה שהם אומרים כי הם רצו ללמד אותי משהו. אז אני במקום לשמוע מישהו מרגיז או מישהו מתבטא בצורה מגונה או מה שזה לא יש, אני רגילה להגיב לו ולהתנגד לו ולהתמרמר עליו ולהתכעס עליו וכך הלאה, במקום זה אני שומעת כל הזמן לימוד. זה איזשהו דמות נשגבה שבאה ללמד אותי משהו. מה הם רוצו שאני אלמד? למה הם אמרו מה שהם אמרו ולמה הם התנהגו איך שהם התנהגו? מה הם רוצו שאני אלמד? וואו, עכשיו אני מוקפת במורים כל הזמן. עכשיו היום הוא כולו חגיגה. הוא כולו חגיגה. כל מי שאני פוגשת, כל דבר שאני פוגשת. מה זה רצה ללמד אותי? מאיפה זה יכול היה לבוא אליי? מה הם רצו שאני אשים לב? שאני עושה שמייצר לי את הסוג הזה של הסבל וכך הלאה. אז הפסוק הזה הוא מאוד מאוד עמוק, בארבע שורות. פסוק 3, יחד איתי. את חולף לו היום, מי ייתן והבחין בכל מחשבה שלילית וזדונית, וכן שאוכל לעצור בה מיד, הלא בי פוגעת וכן בזולה. אז החלק הראשון הוא די מובן מאליו, נכון? כשעובר היום, עוברות לנו כל מיני מחשבות, חלק לא קטן מהם הוא לא טוב. למה הוא לא טוב? אתם זוכרים, דיברנו על זה. אנחנו באים עם נטייה מולדת של בורות, הבורות מתפתחת, דברים מופיעים לנו כנעימים או בלתי נעימים מצד עצמם, אנשים הם נחמדים או בלתי נחמדים מצד עצמם, אנחנו מייחסים להם תכונות כאילו שהם בעלי תכונות מצד עצמם, ואז אנחנו מגיבים לזה. שמים תווית על האנשים שבאה לגמרי מתוך הקרמה שלנו, אנחנו מספרים לעצמנו סיפור מי זה האנשים האלה, ואז מגיבים לסיפור, לבדיה שלנו, שזה כמו הסיפור שאני אוהבת לספר על האיש והתאנים, אתם מכירים? כן? הוא בא הביתה, הוא עייף מיום עבודה, יש לו הרבה ילדים בבית, והם לא נותנים לו לנוח, הוא אומר, בשוק מחלקים תאנים חינם, רוצו לשוק לקבל תאנים חינם. ואז הוא אומר, מה אני יושב פה? מחלקים תאנים חינם בשוק. אבל זה מה שאנחנו עושים כל היום. אנחנו עושים את זה כל היום. אנחנו מספרים לעצמנו סיפור, ואז אנחנו קונים אותו. ואז אנחנו מגיבים לו. במקום לנוח, אנחנו רצים לשוק, ואין שם כלום. זה מה שאנחנו עושים כל היום. זה ברור. אז אנחנו רוצים להבחין במחשבות הזדוניות האלה. למה הן זדוניות? כי הן הורגות אותנו. המחשבות האלה שבאות כתוצאה מהבורות שלנו, הן הורגות אותנו. הן מסובבות שוב את גלגל הסמסרה ומייצרות לנו סבל. אבל מה שמעניין זה החלק השני של הפסוק, שהוא אומר, וכן שאוכל לעצור בה מיד, הלא בי פוגעת וכן בזולת. לעצור בה מיד, לעצור באנוכיות שבה, גאווה שבה, רכושנות שבה, ברחמים העצמיים שבאים, בחוסר הביטחון שבה, שבגללו אחר כך אני מגיבה בצורות שגורמות יצרות צרורות, בקמצנות שלי, חוסר הנכונות שלי לשתף את מה שיש לי. כל הדברים האלה באים, הם כל הזמן ממשיכים לשתול זרעים בתודעתי שיגרמו לי בהמשך סבל. אפילו 5 שניות של מחשבה כזאת מייצרות סבל. אנחנו מכירים את חוקי הקרמה. התוצאה תמיד דומה באופי על הסיבה, נכון? מחשבה של קמצנות מייצרת מחסור. התוצאה תמיד יותר גדולה מהסיבה. 5 שניות של לקחת לעצמי, אני לא אתן, זה שלי. אולי הייתי באיזה עמדה שיכולתי להכין את ההחלטות, ואולי נתנו לי תקציב שאני אחראית עליו, וחלתי לקחת לעצמי, לקצות לעצמי חלק מהכסף. כמה שניות של זה יכולות לייצר שנים של מחסור. שנים ואולי חיים של מחסור. כי קרמה מתעצמת. כמו שהעץ היא הרבה יותר גדול מהזרע, הרבה הרבה יותר גדול מן הזרע. אז הוא אומר, תעצרי בה מיד. הלוואי, הוא אומר, שאני אהיה מסוגלת להבחין בה קודם כל, לתפוס אותה מהר עד כמה שאפשר, ושזה צריך מודעות מאוד גבוהה, זה אומר מדיטציה וכך הלאה. ואחרי שכבר תפסתי שזה מה שעובר לי בראש, שזה לא עניין קטן, ושזה אנחנו מתאמנים עם היומן וכך הלאה, עכשיו שאני אוכל לעצור את זה מיד, מתוך הבנה שזה הולך לגרום לי סבל, מזה אני אסבול. זה הפסוק השלישי. פסוק 4. לעתים מתקל באנשים של זדון, שאדם מעונה בחמס ומחור, מייבטן והשכיל בליבי להוקירם, כה נדיר ורחוק מפנינים ומפנה. אנשים של זדון, שליבם מעונה בחמס ומחור, מה שאנחנו קוראים, אנשים רעים, הבוס הרע, האויבים, מה הוא אומר, מה צריך לעשות עם האויבים? עם הרעים, עם אלה שעושים לי את המוות, אלה שמעוררים את חיי, אלה שבגללם אני לא יכולה לישון, מה הוא אומר? מי ייתן והשכיל בליבי להוקירם כה נדיר ורחוק מפנינים ומחם. למה כה נדיר ורחוק מפנינים ומחם? למה הם כל כך נדירים? הם יהיו נדירים. אם אני מבינה שהם כולם השלכה שלי, ואם אני מתחילה לתרגל את הנדרים היטב, ומפסיקה לייחס להם קיום עצמי משל עצמם, ותכונות עצמיות משל עצמם, וטבע עצמי משל עצמם, הם ילכו ויעלמו מחיי. אני צריכה להתרגל לא סתם אורך רוח, צריך להביא אותו לשלמות. צריך להביא את האורך רוח לשלמות מדהימה. אני בשביל זה צריכה את האנשים האלה שיאתגרו אותי. עכשיו אם את חיי שמור לנדרים, אני אתקשה למצוא אותם, כי זה מה שקורה, הם יתחילו להיעלם מהחיים שלכם. אז עכשיו איך אני אתרגל אורך רוח? אז הוא אומר, עכשיו אני צריכה להוקיר כל אחד כזה, אתה באת לאמן אותי, תודה רבה. הזדמנות תתאמן. זה מה שכתוב כאן. זה האימון. האם זה קל? לא. האם זה קשה ללמוד 8 פסוקים בעל פה? לא. וזה טוב להתאמן איתם. זה נהדר להתאמן איתם. פסוק 5 הוא הולך יותר רחוק. בואו תקראו איתי. את יפגע בי אדם שכנעה בליבו, או ילבין את פניי באלבון, מי ייתן ואתול האובדן על עצמי, ואתן שיסעו בכל איתו. הוא הולך יותר רחוק. הוא אומר, מישהו בא ופוגע בי, מעליב אותי, משמיץ אותי, מוציא דיבה. מה הוא מבקש? הלוואי שאוכל לתת להם את היתרון ולקחת את האובדן על עצמי. לא לצאת צודקת. מה זה? איזה מין אימון זה? זה הפוך מכל מה שלמדנו, נכון? אנחנו צריכים לדבוע אותם, כדי שהם יפסיקו לעשות את הדברים האלה, כי הם באמת היו לא בסדר, ואני יכולה להוכיח שלי הוכחות. מה הוא אומר? פחות או יותר אומר, תני את הלכי השנייה. זה מה שהוא אומר. רעיון רדיקלי, רעיון מאוד רדיקלי, למה? האם אני צריכה להיות סמרטוט לכל מי שרוצה לנצל אותי ולפגוע בי, לא לקום, לא לענות, לתת להם? מאוד רדיקלי, נכון? מאוד רדיקלי. למה הוא אומר את זה? אומר, אם אני מתאמנת להיות בודיסטווה, אם לקחתי נדרי בודיסטווה, אני נתתי את עצמי לברואים, נכון? אני אמרתי, אני עכשיו נותנת את חיי כדי שלאחרים יהיה טוב. זה מה שבודיסטווה עושים. הם נותנים את מה שיש להם כדי שלאחרים יהיה טוב. הם מוכנים לקחת על עצמם את הסבל של אחרים, ובלבד שאחרים לא יסבלו. זה טונגלן. אני לוקחת עליי את הסבל של אחרים, ואני נותנת להם את כל הטוב שיש לי. כשבא מישהו ומתקיף אותי, מה אני אעשה? הוא אומר, תתני להם את היתרון. אני עשיתי עבודה, עבדתי הרבה. מישהו בא ולוקח קרדיט על העבודה שלי. הוא אומר, אני עשיתי. מייחס את זה לעצמו. אני, אנחנו מתקוממים ואנחנו תורכים להודיע בעיתון ולבוס ולהודיע לכולם שזה אני. בעצם אני הייתי טובה. וזה לא מגיע להם. מכירים מקרים כאלה? הוא אומר, תלכי לבוס ותשפחי אותו. זה מה שהוא אומר. תלכי לבוס ותשפחי אותו. הנהג טקסי לקח אותך בדרך של לוקחת כפליים וגבה ממכפליים. עכשיו תני לו טיפ כפול. זה מה שהוא אומר. מה ההיגיון פה? למה זה הגיוני? ולמה הדבר השני לא הגיוני? מכיוון שמאיפה הופיע הנהג בחיים שלי שמרמה אותי ומונה אותי וגונב את הכסף שלי וגם את הזמן שלי? מאיפה הוא הופיע? הוא מנצל אותי, נכון? הוא מנצל את הידע שלי וכך הלאה. זה לא יכול להופיע אם עלי אני עשיתי את זה תחילה. קודם עשיתי את זה לאחרים. אחרת אין לי משקפיים שיארגנו בליל ניטרלי לאירוע כזה, נכון? אם אני מבינה את זה, איך אני אסלק את הקרמה הזאת מחיי? הדבר האחרון שאני ארצה לעשות זה עכשיו להוריד את קרנו. אם אני מורידה את קרנו, אם אני מנסה לפגוע בו, אני מחזירה אותו לחיי. אז אני אומרת, אני לא מרוצה ממה שקרה כאן, אני לא אוהבת את מה שקרה כאן, ולכן אני אתן לך טיפ כפול. אני מתמירה אותו, כי הוא, אין לו קיום עצמי, אני השלחתי אותו. על ידי היחס הזה של אהבה ונתינה שאני נותנת למופע הזה של הבודה בחיי, אני מתמירה אותה, אני מסלקת אותו מחיי. הנהגים האלה ילכו ויעלמו מחיי. ולהפך, יהיו כאלה שאמרו לו, לא צריך, לא צריך. לקחו אותך ולא לוקחים כסף. ותאמינו לי, כשאתם מתחילים לנהוג ככה, הם מתחילים להופיע משום מקום בחיים שלכם. אבל אתם צריכים לעשות קודם את הצעד הזה. קודם להבין שאם מישהו מנצל אתכם, זה בגלל שאתם ניצלתם אחרים, ועכשיו אתם לוקחים את זה. במילים אחרות, אתם נותנים לקרמה הזאת להפשיל, ובזה היא מסתיימת. אם אתם מגיבים בדרך הנורמלית הרגילה, אתם משמרים אותה. וזה ימשיך לבוא. זה איך שאני מסיימת אותו. איך אני מסיימת אלימות? חד צדדית מפסיקה אלימות. אז אם אני לא נותנת להם טיפ, כי הם לא היו בסדר ואני כועסת עליהם, זרעתי קרמה חדשה, שתחזיר אותם לחיים שלי. אם אני יכולה לשמור את ליבי פתוח, במצב הזה אני אדע מה לעשות. ואם ליבי ממש פתוח, ואני מבינה שפה הופיע בודה להפשיל לי את הקרמה הזאת, אני אתגמל אותו על השיעור. מגיע לו שכר לימוד, נכון? אז זה לא יהיה קל לבצע, וזה נפלא לחיות ככה. אם אתם מתחילים לחיות ככה, הם מתחילים להיעלם מהחיים שלכם. הלוג'נד הזה מעלים את האנשים האלה מהחיים שלכם. זה שלקח קרדיט על העבודה שלכם, אתם הולכים לבוס ומשפחים אותו. כי מה הוא עושה? הוא כאילו מוריד את קרניכם, הוא לקח משהו שאתם מחשיבים כשלכם. אם אתם הולכים ומורידים את קרנו עכשיו, אתם מצלמים את עצמכם, מורידים מישהו, מה יהיה אחר כך? עוד פעם מישהו יוריד אתכם. הפוך, אתם זוכרים? הפוך זה מילת קסם בתרגול הזה. לעשות הפוך מהתגובה הרגילה שלנו. כן.
זה נשמע מקסים, מדהים והכל, אבל אני מוצאת בחיי היום-יום, כשקוראים כאלה דברים, ואני זוכרת את העיקרון הזה, איזשהו ממש פחד. איזשהו פחד ראשוני שרגע, אני נשארת לא מוגנת. מה אני עושה מול הבוס, מול הפקיד בבנק, מול הנהג מונית, וכל האלה? כבר יש איזשהו פחד להסיר את האמצעים הרגילים. ואיך עוברים את השלב הזה עד שרואים באמת שאלה נעלמים, ולא אתה נשאר חשוף?
מאסטר שנטידבה נותן עצה מאוד טובה. הוא אומר, תתחיל עם תפוח אדמה וגזר. אז אל תקחי את המקרים השערורייתיים שצריך לכתוב עליהם בעיתון. תקחי את המקרה הקטן. אם מישהו עקף אותך שלא כחוק, ואת לא מנסה ללמד אותם לקח, ואת נותנת להם, ואת מפרגנת להם. גם בליבך. לא רק בכביש מה שאת עושה, אלא גם בליבך. אוקיי, אפשרת לי, תודה רבה. תתחילי מהמקרים הקטנים. זה יאמן אותך למקרים הגדולים. ואחרי מידה מסוימת של אימון, את רואה את השמחה שבאה לחיים שלך, ואת הנגעים הרוחניים שפוחתים, כי את לא מגיבה בצורות הרגילות לדברים האלה, וזה הופך להרגל. אבל זה ייקח זמן עד שזה יהפוך להרגל. בינתיים צריך להתאמן. הלוג'ן אומר להתאמן. ואת מתחילה עם הדברים הקטנים יותר. והיכולת גדלה בצורה מדהימה. ואת רואה את הלמות, איך הם מגיבים למקרים קשים, ואת אומרת, וואו, הוא בטח קדוש. אבל גם את יכולה להיות קדושה. זה האימון. אז הנקודה היא, אם מישהו מתפס אצלנו כיריב, או כאויב, או כמתחרה, אנחנו שמנו עליו את התווית הזאת. הנקודה היא פה להפוך את התווית הזאת. לשנות את התווית הזאת. מי שנותן לי לסחוב דברים שלו, ועכשיו אני יום שלם מתענה עם הדברים שלו, ואני לא מגיעה לעשות את הדברים שלי, אם אני מתרגלת את הלוג'ינג הזה, א', אני עושה את זה בשמחה, ב', אני מציעה לו, אני אסחוב יומיים, בשמחה. כי עכשיו אני מנקה את זה ממני, אני לא אפגוש יותר כאלה. אני מנקה אותך מהחיים שלי. אתם מבינים את הפרינסיפ. מישהו נראה בעליל שהוא בא לנצל אתכם, אתם באים ועוזרים להם, אתם מסלקים אותם מהחיים שלכם. זה נראה מטורף, זה נראה מרחיק לכת, וזה הדבר הנכון לעשות אם אתם מבינים מאיפה באים כל הדברים האלה לחיים שלכם. א', מכיוון שלקחנו נדרי בודיסטטווה, שבהם התחייבנו לתת לאנשים את כל מבוקשם ולשמח אותם ולתת להם את כל מה שיש לנו ואת כל המשאבים שלנו, זה מה שהבודיסטטווה עושה. וב', בגלל שהם נותנים לנו הזדמנות. מישהו עכשיו מנצל אותי או משהו כזה, עכשיו יש זמן לטנגו, עכשיו אני יכולה לרקוד איתם וליצור מציאות אחרת. הם נותנים לי הזדמנות, הם מאמנים אותי. אם אני מכה חזרה או מגיבה בצורה הרגילה, פספסתי את ההזדמנות והחזרתי אותם לחיים שלי. אם זה יהיה קל, לא. אם זה הפוך מהאינטואיציה שלנו, כן. וזה הדבר שעובד. אחרי שתנסו כמה פעמים, תראו. חוץ מזה נולד המון חופש, כשאתם לא חייבים להגיב בכעס, או בשפיטה, או בהתמרמרות, או בטרוניה, או כשאנחנו מגיבים לכל המצבים האלה. אני יכולה להישאר איפה שאני. ואפילו לעשות טוב, להמשיך לעשות טוב.
אני שואלת השאלה בהקצנה, אבל אני אקח את הדוגמה של נשים מוכות. איך זה עובד שם?
האם היא צריכה לתת לו להכות אותה? אם היא יכולה למנוע, היא צריכה למנוע את המכות, כמובן. אנחנו לא מצדיקים מכות. אם אני רואה אדם אחד מכה אדם שני, אני חייבת לעזור. למה? כי זה סובל וזה מייצר לעצמו סבל. מה ההבדל בין זה שמקבל מכות וזה שמכה? רק זמן. זה הפשילה לו קרמה שהוא זרע בעבר, וזה שמכה זורע עכשיו סבל לעצמו בעתיד. שניהם ראויים לחמלתי באותה מידה. המכה הוא מונע על ידי השנאה שלו, הכעס שלו. אז הוא משקף לה את העבר שלה, את הקרמה שלה. אם היא מבינה את זה, אז היא לא תשפוט אותו בכלל. הדבר הכי גרוע שהיא יכולה לעשות, זה להכות חזרה, או לפתח שנאה או טינה כלפי האדם הזה. כי זה מחזיר אותו, זה משמר את הנגע בחייה. אז אם אנחנו רואים עוולה שמתבצעת, אנחנו חייבים לבלום אותה, אנחנו חייבים לעצור אותה. אבל אנחנו צריכים לעשות את זה בתבונה ובאהבה. במקרה הספציפי של מכות גוף, יש סיבה שנייה. אני צריכה את הגוף הזה להגיע להערה. אני חייבת לשמור עליו להגיע להערה. אז כשמפשילה קרמה כזאת, אני אסתלק מהמקום אם אני יכולה כדי לשמור על הגוף הזה. אבל בשום אופן לא לשפוט בליבי ולא לשנוע בליבי. כי אז אני גומרת את עצמי.
אני רוצה להיות ספציפית. ניקח דוגמה מהחיים, שוב, אנחנו יודעים על מקרים, נגיד, שהלך בעל ואשתו על יד העיר העתיקה, ובא ערבי עם סכין והתנפל על אשתו. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לעמוד מהצד, הוא צריך לעצור את הערבי.
הוא חייב לעצור אותו.
חייב לעצור.
הוא חייב לעצור אותו עם אהבה בלב, ובלי לפגוע בו עד כמה שאפשר.
אוקיי, אבל אפילו בכוח לעצור אותו.
אפילו בכוח.
תודה.
אין שום ספק. הוא חייב להגן עליו. מה את עושה עם ילד קטן שהוא רץ לכביש? את עוצרת אותו בכוח. את אפילו לפעמים נותנת לו מכה בטוסי. בשביל לשמור עליו. אז אם צריך לעצור אנשים מלעשות עוולה, לעשות את זה מתוך חמלה, מתוך אהבה, מתוך מחשבה שאנחנו מונעים מהם לפגוע בעצמם ולסבול בעתיד. כדי שנוכל לעשות את הדברים האלה בצורה כזאת, זה דורש מאיתנו להיות מתרגלים די מתקדמים. אם לא נתרגל הרבה את הלו ג'ונג, יהיה לנו מאוד קשה להגיב בצורה כזאת במצבים קשים. במיוחד אם הגוף נפגע או אם אנחנו כואבים, יהיה לנו מאוד קשה. אז זה אימון, זה אימון קשה. אבל הוא התרופה, הוא התרופה לנגע. הוא זה שמחסל את הנגע. מאוד אינטנסיבי, מאוד רדיקלי. מאוד קשה. דורש הבנה עמוקה וכנות עמוקה בתרגול כדי ליישם אותו. פסוק 6. הוא מתקדם עוד יותר. את אפנה לראי בתקווה, כי יושיט לי ידו בצרה, ואמצא במקום זאת, כי רבה פגיעתו, לו אסכיל כקדוש במוראי לראותו. ולוקח את זה הלאה עוד יותר. לא סתם הוא פגע בי. אני הייתי בצרה. אל האדם הזה פניתי כדי שיעזור לי. ובמקום זה מה הוא עשה? תקע לי סכין בגב. מה הוא אומר? לו אסכיל כקדוש במוראי לראותו. זה חזרה על רעיונות שכבר היו פשוט מוקצן יותר. אותה הבנה. איך זה קרה שמישהו בגד בי בצורה כזאת? זה רק בגלל שאני עשיתי את הדברים. אוקיי, מה באת ללמד אותי? זה כואב. אנחנו לא אומרים שאנחנו נמנע את הכאב. הפסוקים האלה לא מבטיחים את זה. בהווה זה יכאב, כי זה קרמה מהעבר שהפשילה. בהווה את הכאב אני לא יכולה למנוע, אין לי שליטה עליו. אבל אני יכולה למנוע את הכאב העתידי שיבוא אם אני אגיב פה בצורה לא נכונה. זה מה שמאסטר פטנג'לי אמר לנו. הכאב שאנחנו מסלקים זה כל הכאב שהיה בא אלינו בעתיד, אלמלא הבנו את הדברים האלה. הרבה פעמים אנחנו מבקשים לימוד, אנחנו מבקשים מהלמות שילמדו אותנו. נכון? תיזהרו, כי התפילות מתגשמות. הן מופיעות ככה. ואם אנחנו רציניים, אנחנו אומרים תודה על הלימוד. כי אם הלמה הוא בודה, הוא לא מוגבל לצורת מופע אחת, הוא מופיע איך שמתאים לי לקבל את הלימוד. כן. אומרת רונית, כשמגיבים בצורה כזאת, מיד הכאב נעלם. וזה נכון, זה כמעט אינסטנט קרמה, כי אני מיד פוגש את המצב בחוכמה, אני לא עסוקה במה הוא עשה לי, אני לא נותנת לו קיום עצמי, אני מיד מסתכל, זה שיקוף שלי. ויכול להיות כיף נפשי או פיזי, אבל הסבל שמתלווה אליו יהיה פחות בהרבה אם בכלל, זה נכון. הפסוקים האחרונים בואו נקרא אותם ביחד. בקצרה, לו אתן כאן לכל אמותיי בכל דרך שהיא כל עזרה ושמחה, וכן לו אתול על עצמי בצנאה כל סבלן וגם כל מחווה. מה זה? טונגלם. זה טונגלם. פה כתוב טונגלם. כל אמותיי, מי זה כל אמותיי? כל היצורים. כל היצורים הם האמהות שלי, בכל דרך שהיא כל עזרה ושמחה. זה הנדר של הבודיסטטווה. הבודיסטטווה נודר לתת ליצורים בכל דרך שהיא כל עזרה ושמחה, ולקחת על עצמו בצנאה, בצנאה, במדיטציה אולי, את כל סבלן וכל מחוזן. פסוק אחרון.
מי ייתן וכל זה לעולם לא יוכתם בשמונה מחשבות ארציות. לו יתפוס את הכל כמשחק אשליה ואסיר שלשלות אחיזה.
מה זה שמונה מחשבות ארציות? זוכרים? זה איפה שהמיין שלנו מסתובב כל היום. המיין שלנו כל היום מחפש, השמונה מחשבות מאורגנות בארבעה זוגות. זוג אחד, אנחנו מחפשים להרגיש טוב, טוב או נעים, ואנחנו בורחים מהרגשה לא טובה או לא נעימה. אנחנו שמחים כשמרגישים טוב, ולא שמחים כשלא מרגישים טוב. אז אנחנו מחפשים להרגיש טוב כל הזמן. את החלון הזה צריך לפתוח, את החלון הזה צריך לסגור, כל הזמן. אנחנו כל הזמן מארגנים לנו את הסביבה החיצונית להרגיש טוב. מאיפה באה הרגשה טובה? מלעשות טוב לאחרים. אז האם אני צריכה לפתוח את החלון או לסגור את החלון? לפי מה שהשני רוצה. ואז יהיה לי טוב. אם אני מבינה את זה. ומה הזוג הבא? שיהיה לי דברים? אני שמחה כשיש לי דברים? אני עצובה כשאין לי דברים, נכון? זה הסוג השני של מחשבות שאנחנו כל הזמן עסוקים בהם. להשיג את מה שאני צריכה. אז כשיש מה שאני רוצה אני שמחה, כשאין מה שאני רוצה אני עצובה, כי אני חושבת שדברים הם באים מבחוץ אליי, או נלקחים ממני, אני נותנת קיום עצמי לדברים. אז הזוג השלישי, מוניטין. אני שמחה כשיש לי מוניטין טוב, אני עצובה כשאין לי מוניטין טוב, והזוג הרביעי זה תשבחות. אני שמחה כשאני שומעת תשבחות, ואני עצובה כשמישהו לא מדבר עליי טובות. אם תסתכלו איך עובר היום שלנו במצב רגיל, זה מה שאנחנו עושים. אלא אם כן אנחנו עושים עשייה דרמית. כל דבר שהוא לא כזה הוא דרמה. כמה יש כאלה? תסתכלו, תבדקו אתם ביומנים שלכם. הוא אומר, מי ייתן וכל זה, כל התרגול הזה של הלא ג'ונג, הוא אומר, הלוואי שאוכל לעשות אותו ממוטיבציה תאורה, לא בשביל דברים ארציים. המוטיבציה צריכה להיות כדי שאני אוכל להגיע להערה, כדי שאוכל לעזור לכל הברואים בצורה האולטימטיבית בנשגבה ביותר.
לו אראה את הכל כמשחק אשליה,
לא להאמין לכזב של הקיום העצמי של דברים, כאילו שהאושר יבוא איכשהו מבחוץ, מלדאוג לעצמי שכל הדברים האלה יקרו לי, והסיר שלשלות, אלה השלשלות של האחיזה בקיום עצמי, בכזב. השלשלות שאוחזות בי, זה השלשלות של אחיזה בכזב, של להאמין לתאנים בשוק, לבלוף. זה הבלוף שאנחנו מספרים לעצמנו כל הזמן, בגלל התפיסות השגויות שלנו, וקונים אותו כל הזמן.
בכוחים אדויה עם הרצילים יבשות לארבע בחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד הם לאתה וליבי ירחנה ולהגישנה כגם שתתנתה בלבי ירחנה ולך הגישנה כגם שתתנתה או ניתנו בך לא תזכה כל בריאה ו עולם שכולו תורה.
ידעם הקורא רצנה מנדלה כמליאת היה.
עשייתי זו הרוחה, ישלימו נא כל החי למריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. ובכך נזכו בגופים נסגבים, אשר משני אלו הם נוגעים. ובכך לא יזכו בגופים נשגבים, אשר משני אלו הם נוגעים. שכל היצורים באשר הם נמצאים יזכו להיות מאושרים, יזכו להיות חופשיים. לכל מחשבותיי, כל מילותיי, כל מעשיי בעולם, מי ייתן, מי ייתן, יזרימו קץ לסבלם. לכל מחשבותיי, כל מילותיי, כל מעשיי בעולם, מי ייתן, מי ייתן, ישימו קץ לסבלם.
שלום 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 בודה.